שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הקודם התחלנו להכיר את משפחת מזרחי ולדבר על אסטרטגיה בינדורית. בעצם אנחנו רוצים להדגים דרך הסיפור של המשפחה כיצד אפשר להשתמש באסטרטגיה בינדורית גם בשביל להגדיל את הרווחיות בשביל כל המשפחה, באמת להיפטר מאותה טרגדיה שדיברנו עליה, שאנשים מתכננים את ההשקעות שלהם לטווחי זמן שהם מאוד קצרים, ולכן יכולים לקחת הרבה פחות סיכונים, ולשאת בהרבה פחות וולוטיליות. ובפרק הקודם דיברנו על שלושת הצרכים שמשפחת מזרחי הציבו בפנינו. הצורך הראשוני היה צורך תזרימי, לקראת הפרישה. דיברנו על כך שאם הם מוכרים את נכס המגורים שלהם לילדים, הם יוכלו לבצע סיכול תזרימים מאותם כספים שהם יקבלו, וכך לפתור את הבעיה התזרימית. והסברנו שהצורך השני שהם העלו בפנינו הוא הרצון העמוק שלהם לקנות את אותו בית באירופה. זה באמת היה איזושהי הגשמת חלום, ורצינו להבין קודם כל האם הבית הזה, האם החלום הזה הוא גדול עליהם או שהם מסוגלים לו. הבנו שכתא משפחתי של זוג זה גדול עליהם, אבל כשהם מסתכלים על הסיפור הזה, כתא משפחתי של הסבתא והנכדים, אנחנו כבר מבינים שהעסקה הזאת היא משהו שלחלוטין יכול להשתלב בתוך התוכנית האסטרטגית הכוללת שלהם, ובנוסף שמדובר בעסקה שהיא עסקה מאוד טובה, עם פוטנציאל גבוה לעליית ערך לאורך השנים. ועכשיו אנחנו ניגשים באמת למטרה האחרונה שהם הציבו, שהיא לעזור לילדים שלהם ולהגדיל את העושר המשפחתי.
כן, אז בוא נדבר באמת על איך להגדיל את הרווחיות המשפחתית. קודם כל הזכרנו את התכנון דף לבן. שאמרנו שאם היינו יכולים לפרוס את ההון בצורה של דף לבן, בצורה של לבנות את הדברים נכון מלכתחילה, היינו יכולים להרוויח יותר. במקרה שלנו, הבנו שמבנה ההחזקה הזה הוא אומר דירה אחת על שם כל אחד מבני המשפחה, והבנו שאם הילדים תרכשו את הבית של ההורים ברבעים, הם יוכלו לחלץ את ההון שהם צריכים בשביל העסקה באירופה, וישאר מספיק כסף פנוי, גם בשביל לבצע את אותו סיכול תזרימים שהזכרת. הבעיה היא שעדיין רוב ההון המשפחתי קלו בקירות של הנדלן של סבתא בארץ, והכסף הזה בעצם לא עובד. עכשיו, גם אחרי 120 של סבתא, כשהדירות האלה יעברו בירושה לילדים, אז כיוון שמדובר ביותר מדירה אחת, כל הדירות האלה עוברות עם חובת מס השבח, ולמעשה אנחנו לא נפטרים פה ממס השבח. הילדים מקבלים דירות שעדיין חייבות בשבח. אמנם אירוע ירושה הוא לא אירוע מס, הם לא יצטרכו בהכרח לשלם את המיסוי כשהם מקבלים את הדירות, אבל אם הם ירצו למכור אותן, הם יהיו חייבים בשבח. בנוסף, אם סבתא תמכור את אחת הדירות למישהו שהוא חיצוני למשפחה, או אפילו למישהו בתוך המשפחה, גם אז הדירות חייבות בשבח. אז איך ניתן לחלץ את ההון הזה בפטור ממס שבח? אפשר לתת דירה בתוך המשפחה. הזכרנו את זה שכשאנחנו נותנים מתנה דירה בתוך המשפחה, אנחנו יכולים למעשה לאבד את חובת מס השבח, אם אנחנו ממתינים את תקופת הצינון שנעה בין 3-4 שנים. אפשר לתת את הדירה במתנה להורים, כלומר מהסבתא להורים, ואפשר לתת אותה לילדים, בעצם לנכדים של סבתא. סבתא לא רוצה לא למכור ולא למשכן את הבית שהיא גרה בו. אמרנו שיש לה 4 דירות, היא גרה באחת מהן, היא לא רוצה לא למכור ולא למשכן, שזה דבר שהוא לגיטימי, וכמובן, ולכן אנחנו נשארים עם 3 דירות בעצם שאנחנו רוצים להיפטר מחבות השבח שלהן. אז אפשר לתת את אחת הדירות להורים. אם ניתן להורים דירה, אנחנו רוצים לעשות את זה אחרי שהם מוכרים את הדירה שלהם לילדים, לא לפני, כדי שהמחירה לילדים תהיה מחירה שהיא פטורה משבח. אז קודם ההורים מוכרים לילדים, ואז הם מקבלים במתנה את אחת הדירות של סבתא, ולמעשה כעבור מספר שנים הם ייפטרו ממס השבח. בנוסף, אפשר לתת דירות לילדים. אז יש לנו עוד 2 דירות שאנחנו רוצים להיפטר ממס השבח עליהן. אפשר לתת אותן לילדים בצורה שווה, כלומר חצי דירה לכל ילד, 4 ילדים, 2 דירות. ואפשר לתת את הדירות רק לשניים הילדים. הבעיה היא לתת את הדירות לילדים בצורה שווה, היא שאז לכל אחד מהילדים יש חצי דירה, וחצי דירה היא כמו דירה שלמה מבחינת חוקי המיסוי, כלומר הם לא יוכלו ליהנות מהפטורים של דירה יחידה בהמשך. ולכן אנחנו מעדיפים לתת פה את הדירות רק לשניים הילדים בשלמות, ושהם יסתדרו ביניהם אחר כך ויעבירו כספים במתנה בתוך המשפחה. עכשיו נשאלת השאלה, למי מהילדים כדאי לתת את הדירות? במקרה שלנו שניים הילדים זכו במכרז לבניית בית מגורים, והם מתכוונים לבנות בית למגורים מתישהו נקרא לזה 5-10 שנים הקרובות. עכשיו הזכייה שלהם במגרש, כמו שאנחנו מכירים, מגרש הוא לא דירת מגורים עד שיש לנו טופס 4, ושניים הילדים האחרים לא זכו במגרש, הם צעירים יותר, ויכול להיות שהם ירצו להשתתף בהגרלה כזו בהמשך, בהגרלה של מגרש או בהגרלה של מחיר למשתכן, או משהו דומה. לכן, מכיוון שהילדים שבונים את הבית מתכוונים לבנות את הבית רק בעוד מספר שנים שהוא משמעותי, כי יש פה עדיין עבודות פיתוח לעשות, אנחנו מעדיפים שהדירות יירשמו על שם הילדים שזכו בקרקע, ולא על שם הילדים שלא זכו בקרקע. בגלל שיש להם מספיק זמן כדי שיעברו אותן 3-4 שנים, יוכלו למכור את הדירה היחידה שלהם בפטור ממס שבח, וכך אנחנו לא פוגעים בזכות של הילדים שלא זכו עדיין במגרש, לגשת להגרלות האלה וגם כן לזכות. מעבר לזה, מבחינת תזמון, אם כעבור 4 שנים הילדים שקיבלו את הדירות במתנה ימכרו אותן, אנחנו נגלה שיש להם את ההון העצמי עבור בניית בתי המגורים שהם רוצים לבנות, והילדים שעדיין לא זכו במגרש יכולים גם הם לקחת חלק מאותו הון עצמי ולרכוש דירה להשקעה, אולי אפילו שתי דירות להשקעה בשיטת הקרוסלה הכפולה שדיברנו עליה בפרק של דירה על הנייר. עכשיו הזכרנו שאת אחת הדירות אנחנו רוצים לתת במתנה להורים. גם הדירה הזו לא תישאר אצל ההורים תקופת זמן מאוד ארוכה כשהיא ללא מינוף, אלא נוכל בהמשך שילדים יקנו מההורים את הדירה שעברה אליהם ברבעים כמו שהם קנו את הדירה הראשונה. כלומר, מבחינת תכנון אנחנו רואים איך אנחנו ממנפים את כל הדירות בצורה של קניית דירה יחידה עם הריביות הכי זולות שיש. חלק מהמהלכים האלה מתבצעים היום וחלק בעתיד, ומבנה ההון בסיום המהלך יהיה כזה ששתיים מהדירות נמצאות בבעלות ארבעת האחים ברבעים, שתיים מהדירות מכרנו בשוק החופשי וקיבלנו את כל ההון העצמי לידיים, ובהון הזה ילדים יכולים להשתמש כדי להמשיך ולצבור נדלן במינוף גבוה וברווחים גבוהים.
יפה, ובאמת את כל החלקים האלה של הפאזל צריך לבנות בצורה מקבילה, כי כל אחד מהמהלכים שאנחנו עושים משפיע גם על מהלכים אחרים שאנחנו נוכל לעשות בהמשך.
נכון, זה באמת פאזל מורכב, אבל שים לב כמה שווה ליישם אותו. 4 שנים מיישום התוכנית, נפטרנו ממס שבח על 5 דירות, למעשה 5 דירות שהיו פה, אף אחת מהן לא חייבת בשבח, זה לבד בקלות יכול להיות 500,000 שקל ויותר. בנוסף לזה, 2 מהדירות אנחנו ממנפים ב-75%. אחת מהן ביום הביצוע, ואחת מהן כעבור 4 שנים. הדירה הראשונה זו דירת המגורים של ההורים, הדירה השנייה זו הדירה שההורים קיבלו במתנה מהסבתא. אנחנו מדברים פה רק על שתי הדירות האלה, על חילוט של יותר מ-3 מיליון שקלים במשכנתה, של כסף שעכשיו יכול לעבוד עבורנו בשוק ההון, בנדלן בחול, בנדלן בישראל, בכל מקום שנרצה. בנוסף לזה, את שתי הדירות האחרות, למעשה שתי הדירות שהסבתא העבירה במתנה לשני ילדים שכבר זכו במגרש, אנחנו יכולים כעבור 4 שנים למכור גם כן בפטור ממס שבח, ולהשתמש בכל הכסף הזה כהון עצמי לביצוע עסקאות נוספות, לבניית בית המגורים שלהם. זה יכול בכיף לתת לנו כמשפחה להחזיק עוד 3, 4 ואפילו 5 דירות נוספות, כשהכסף ממונף עם השכנתאות.
כן, גיא, מה שאתה מתאר זה באמת לא פחות ממדים. אנחנו רואים כמה כוח יש לתכנון בין דורי כשאנחנו שוברים את אותם קפסולות ומפסיקים לחשוב על כל דור בנפרד ומתכננים יחד, אבל זה גם משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו, ודיברנו על זה גם בפרק המבוא על אסטרטגיות בין דוריות, על כמה הסכמה צריכה להיות והבנה והכלה בתוך המשפחה כדי שדבר כזה יעבוד, וצריך המון המון אמון. אם אני מדבר פה על המקרה שלנו, תראה כמה אמון יש בין כל הצדדים. קודם כל יש את האמון של הסבתא, שמבחינתה מה היא צריכה את כל הכאב ראש הזה? לה יש 4 דירות, היא גרה באחת, 3 היא מזכירה, היא חיה יפה מאוד, למה היא צריכה להיכנס לכל הסבתוכה הזאת? וזה בכלל לא טריוויאלי שהסכימה להיכנס למהלך הזה, והיא בכלל הייתה מוכנה והבינה כמה זה שווה לבן שלה ולנכדים שלה להיכנס למהלך הזה. אז קודם כל באמת זה מדהים, כי היא לא מרוויחה מהמהלך הזה שום דבר, היא כבר מסודרת, וזה בכלל לא מובן מאליו. עכשיו, גם בצד של ההורים, ההורה במקרה הזה, שהוא הבן של הסבתא, הוא היה אמור לרשת את הדירות האלה. הוא הבן היחיד של הסבתא, הוא היה אמור לרשת את כל הדירות האלה לעצמו, והוא מוכן ששתיים מהדירות האלה יעברו ישירות לילדים. בעצם תהיה פה איזושהי דילוג, יהיה פה איזשהו דילוג בירושה. זה גם משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו. לא כולם היו מוכנים שחלק משמעותי מאוד מהירושה שהם אמורים לקבל תעבור לילדים שלהם. הרבה אנשים אומרים לעצמם, אני אהנה מהירושה שאני מקבל, וכשאני אמות ב-120, אז הילדים שלי ייהנו. ויש פה אמירה של, לא רק של בגרות בעיניי, איזושהי אמירה של אהבה והכלה, ורצון באמת לתת הלאה, ולראות את הדברים בצורה הוליסטית, בצורה משפחתית. גם מצד הילדים, שהם לכאורה המרוויחים הגדולים מהמהלך הזה, גם להם יש פה איזשהו מהלך שהוא לא כל כך פשוט. הם צריכים עכשיו ליטול על עצמם משכנתה, ואנחנו יודעים שהריביות של משכנתה הן לא הכי אטרקטיביות שיש היום. לרכוש את הנכס של ההורים שלהם, והם משלמים את המשכנתה עבור הנכס של ההורים שלהם, בזמן שההורים ממשיכים לגור בנכס, והם עושים את הפעולה הזאת כי הם מבינים כמה הם ירוויחו מנה בטווח הארוך, ובכלל לא דיברתי על כך שההורים נותנים מתנה בנכס לילדים, בזמן שהם קונים את הבית, יש פה המון המון אמון ברמה המשפחתית, אבל כמו שהזכרת מקודם, זה מחלץ למשפחה ים של ערך. ההורים מקבלים את התזרים החזק שהם צריכים אותו, הם מגשימים את החלום של לקנות את הבית, הילדים בונים לעצמם עתיד כלכלי הרבה יותר חזק, הרבה יותר יציב, שהם הולכים להרוויח ממנו פשוט עשרות מיליונים, וראינו כיצד כל התא המשפחתי צומח יחד כלכלית ונהיה הרבה יותר חזק.
כן, עכשיו דיברנו עד עכשיו רק על המהלכים של הנדלן, שכן, שם נמצאת עיקר האסטרטגיה, אבל יש גם את האסטרטגיה בשוק ההון. הזכרנו את התיק המנוהל שהיה להורים בבנק, אפשר להעביר אותו לפוליסת חיסכון ולקבל הלוואה כנגדו, בריבית שהיא יחסית אטרקטיבית, הזכרנו את זה בפרק על אסטרטגיית השכבות. עכשיו, במצב אידיאלי, היינו משתמשים גם באסטרטגיית סיכול 190, שזה בעצם סיכול שבו אנחנו משקיעים את כל הכספים המשפחתיים דרך הקופת גמל 190 של הסבתא ונהנים מההטבות של אותו תיקון. במקרה שלנו, בגלל שרצינו לקבל הלוואות בסכומים משמעותיים, העדפנו להשקיע את הכספים דרך פוליסת חיסכון, בה יכולנו לקבל הלוואה יותר אטרקטיבית ובתנאים יותר נוחים. בכל מקרה, חשוב גם לשים לב לקשר ההדוק בין נדלן ושוק ההון. אלה לא השקעות נפרדות לחלוטין, וכשאנחנו ממנפים הרבה בצד הנדלן, אנחנו צריכים לשחק יותר סולידי בצד של שוק ההון. השקעה אחת תומכת בהשקעה אחרת ומשמשת את הגב הכלכלי עבורה.
לגמרי. אז בואו נעשה לעצמנו איזשהו סיכום בעיניים. היה זוג שהיו לקראת פרישה, והם הבינו שהתזרים שלהם הולך להיחלש בצורה משמעותית, שהם מפסיקים לעבוד, ושהם צריכים חיזוק תזרימי, ומצאו איזשהו נכס באירופה שהם אהבו אותו, הוא היה הגשמת חלום עבורם, והם חשבו שהוא גם יוכל לחזק את התזרים המשפחתי שלהם, והם רצו להתקדם עם העסקה הזאת. בנוסף, הם רצו גם לעזור לילדים שלהם, לפתח את ההון המשפחתי, זה היה משהו שהם רצו, הוא לא ישב בראש סדר העדיפויות שלהם, היה להם באותו זמן נכס אחד, שזה היה בית המגורים שהם גרו בו, ותיק ניירות ערך. היה לנו פה סבתא, שזאת האימא של בן הזוג, לסבתא היו ארבעה נכסים, כולם ללא משכנתה, באחד מהנכסים היא גרה, והשלושה האחרים היו מוזכרים, כל הנכסים האלה היו מחויבים במס שבח. אם היא הייתה נפטרת עם הנכסים האלה בבעלותה, הדור הבא היה צריך לשלם מס שבח על הנכסים האלה בעת המימוש. עכשיו הנכדים, חלקם זכו במגרשים לבניית בתים צמודי קרקע, והם התכוונו לממש את אותה זכייה בשנים הקרובות. האחרים גם כן רצו לזכות במגרש, משהו שהוא יותר קשה לעשות כשיש דירה בבעלותך. בנוסף הבנו שאם יהיה נכס בבעלות של הנכדים שאין להם מגרש, זה ימנע מהם את האפשרות להשתתף בהגרלות של מחיר למשתכן, מחיר מטרה, אם הם ירצו בכך. וסך הכל כשפגשנו את המשפחה, אני לא חושב שהם הבינו כמה מהלך בין דורי יכול להיות משמעותי, והסיפור הזה הוא באמת קלאסי למהלכים בין דורים, כי אין סיכוי שהם יוכלו להגשים את כל שלושת המטרות שלהם, אם היינו מסתכלים על המצב שלהם מתוך אותה קפסולה של דור אחד. זה שיכולנו להרחיב את הקפסולה ולהסתכל בהסתכלות בין דורית, זה אפשר לנו לעשות הרבה יותר מהלכים, שבאמת השתלמו והשתלמו למשפחה הזאת במשך עשרות שנים קדימה, כשמסתכלים בטווח הארוך. עכשיו, אם אני רוצה באמת לסכם את המהלכים עצמם, אז קודם כל, הילדים קונים את הדירה של ההורים ב-75% מימון, תוך קבלת מתנה בנכס. לאחר מכן, ההורים מקבלים דירה במתנה, שעבורם תהיה דירה יחידה. את הדירה במתנה הם מקבלים מסבתא. הם מחזיקים את הדירה במתנה במשך 4 שנים, ואז מוכרים אותה בפטור ממס שבח לילדים ברבעים. שניים מהילדים, אלו שזכו במגרשים, הם מקבלים דירה במתנה, כל אחד מהם מהסבתא, וכעבור 4 שנים גם אותה הם מוכרים בפטור ממס שבח בשוק החופשי, ויכולים להתאזן בין האחים, בין המשפחה, על אותו כסף. וארבעת הילדים משתמשים בהון ממכירת אותם שתי דירות בשוק החופשי לצורך השקעה. הילדים עם המגרש השתמשו בכסף הזה בשביל לבנות את הבית על המגרש, והילדים בלי המגרש, שאולי בינתיים באמת גם יזכו במגרש, יוכלו להשתמש בכסף לבנייה או לרכישת דירה להשקעה, או שתי דירות כל אחד מהם בקרוסלה כפולה. עכשיו אני חוזר להורים שיש להם את הכסף ואת הנזילות לקנות את הנכס באירופה שתורם לתזרים השוטף שלהם. ההורים לוקחים הלוואה כנגד תיק ניירות הערך לצורך יצירת אותו סיכול תזרימים. כמובן שהמשפחה דואגת לצרכים של הסבתא, הצרכים של הנזילות של הסבתא, כבר תפרנו את זה פנימה שהסבתא מקבלת את אותם כספים שהיא צריכה כל חודש בשביל הקיום שלה, ואנחנו מבדים שגם בתרחישי קיצון היא תוכל להמשיך לקבל אותם עד הפטירה. אם המחירה של אותם שני נכסים אחרי 4 שנים של הסבתא בפטור ממס, הם יכולים להגדיל את הפורטפוליו שלהם עוד יותר, כנראה מחוץ לישראל, כדי להמשיך ליהנות מאסטרטגיית הקרוסלה. ואחרי 120 בסביבה טובה, הדירה של סבתא עוברת להורים כדירה יחידה שלא חייבת במס שבח, מה שנקרא פטור מוריש, ובכל המהלך הזה אנחנו לא שילמנו שקל אחד של מס רכישה או מס שבח, והגדלנו את התזרים המשפחתי ולקחנו הרבה פחות סיכונים על עצמנו.
טוב, אז נדיב, הסברנו את התוכנית שהיא תוכנית לא פשוטה. האם היישום לפחות היה פשוט?
היישום הוא תמיד החלק הכי מסובך. תמיד.
כן, נדיר שביצוע של תוכנית קורה ממש אחד לאחד. כמו התוכנית היא שלד ועושים לו התאמות תוך כדי תנועה. אנחנו עדיין בתהליך עם המשפחה, ואנחנו עדיין מבצעים את המהלכים, ייקח עוד זמן עד שנסיים, אבל בוא נשתף בחלק מהדברים שקרו בינתיים. התחלנו ללוות את המשפחה לפני כחצי שנה. מאז הריבית התחילה לטפס בצורה מאוד מהירה, והאירו גם התחיל להתחזק, ושוב אנחנו מדברים פה על רכישת נכס באירופה. בנוסף, כשהזוג הגיע אלינו לראשונה, זה היה אחרי שהוא שילם כבר דמי רצינות על אותו הנכס באירופה, והמוכר מתחיל לאבד סבלנות ומאיים לחלט את התשלום של הדמי רצינות, ואפילו לתבוע משפטית אם לא מתקדמים מספיק מהר, היינו חייבים כבר לקבוע תאריך לחתימה. כשניסינו להתחיל ליישם את האסטרטגיה ולבצע את עסקת המכר בתוך המשפחה, העסקה שבה הילדים קונים ברבעים את הנכס מההורים, גילינו בעיה שהיא בעיה ייחודית. כיוון שהנכס של ההורים הוא בית פרטי, ויש בו יחידת דיור, שהיא אמנם עם היתר בנייה, חוקית, אבל יש בו יחידת דיור, רשות המיסים רואה בנכס הזה כשני נכסים לעניין מס רכישה ומס שבח. ובמצב של מחירה, למרות שמדובר פה רק על נכס אחד, בגלל הסיפור הזה של היחידה שהיא נפרדת, אנחנו לא יכולים למכור לילדים את הנכס בפטור מלא ממס שבח, אלא בפטור רק על חלק מהסכום ממס שבח, ובנוסף הילדים יצטרכו לשלם פה מס רכישה. כשאנחנו לוקחים את זה בחשבון, יחד עם עליית הריבית שיקרה ופגע באטרקטיביות של המשכנתא הרגילה שהילדים היו לוקחים לרכישת הנכס של ההורים, הגענו למסקנה שזה מהלך שאנחנו פשוט לא רוצים להוציא אותו לפועל בשלב הזה. יכול להיות שבהמשך, כשהריביות יהיו נמוכות יותר ולא יהיה לנו את סכנת כנס הפירון המוקדם, כן נבצע את המהלך ונבלע את מס הרכישה ומס השבח החלקי, צריכים לבחון את הכדאיות של זה בהמשך. אבל במצב שלנו, בגלל עליית הריבית ובגלל לחץ הזמנים, בחרנו לשנות כיוון בצורה די דרפטית ולקחת משכנתאות הפוכות כנגד הנכסים של סבתא. משכנתא הפוכה היא הלוואה מאוד אטרקטיבית מכל הבחינות, למעט גובה הריבית. הבעיה היחידה עם משכנתא הפוכה זה גובה הריבית, מעבר לזה זו הלוואה מאוד נוחה, וכיוון שאנחנו נמצאים היום בסביבת ריבית גבוהה, אנחנו מדברים פה על ריביות גבוהות במיוחד, אבל היתרון של משכנתא הפוכה זה שאין לנו כנס פירעון מוקדם, וכאשר הריביות ירדו, ואנחנו מעריכים שמתי שהן כן ירדו, נוכל למחזר את ההלוואה לריביות זולות יותר, ולקבע את הריביות הזולות יותר. זה משהו שהסברנו עליו בהרחבה בפרק על אסטרטגיות מימון בסביבת ריבית עולה. עכשיו, אחד הקשיים במשכנתא הפוכה זה שאחוזי המימון שאנחנו יכולים לקבל כנגד הנכס הם נמוכים מאוד, ובדרך כלל נעים בין 20-30%, והם גדלים ככל שגיל הלווה עולה. במקרה שלנו, כיוון שסבתא יחסית מבוגרת, יכולנו כן לקבל אחוזי מימון גבוהים יותר, אבל עדיין נאלצנו לקחת את המשכנתא הפוכה על כמה מהנכסים. כשבאנו לקחת את אותה משכנתא הפוכה, גילינו שיש עוד שתי בעיות משמעותיות. קודם כל, אחת מהדירות עדיין הייתה רשומה על שם סבא שנפטר, ואי אפשר לקבל משכנתא הפוכה עד שמעבירים את הבעלות במלואה על שם סבתא, דבר שלוקח זמן, וכמו שהזכרנו, אנחנו בלחץ של זמנים. בנוסף, על נכס אחר שכנגדו רצינו לקחת משכנתא הפוכה, הייתה רשומה משכנתא רגילה שאף אחד מבני המשפחה לא ידע מאיפה היא הגיעה. אחרי שורה של ברורים וטלפונים, והזוג פה באמת תקתק עניינים ופי לחץ לא מובן מאליו. כדי לטפל בבעיות הרישומיות, הצלחנו לפתור את שתי הבעיות ולהעביר את הרישום על השם של סבתא. הסיבה שאנחנו משתפים גם בקשיים ביישום, זה כי חשוב לזכור שאנחנו יכולים לעשות את התוכנית הכי יפה על הנייר, אבל לפעמים כן יש הפתעות, לרוב יש הפתעות, לרוב יש בעיות, פותרים את הבעיות, אבל מאוד מאוד חשוב תמיד לקחת את מרווחי הביטחון, שיהיה מספיק כסף נזיל בעובר ושב, לא לקנות את הדירה הכי יקרה שיכולים, לשמור קריות נזילות בצד לכל תרחיש, כי הפתעות קורות ולפעמים לוקח זמן לטפל בהפתעות, וצריכים לשמור על גמישות, ולשמירה על גמישות היא גם בפני עצמה חלק מאוד מהותי באסטרטגיה.
המקרה הזה באמת עוזר להמחיש בצורה טובה את החשיבות ואת הכוח של שימוש באסטרטגיה בין-דורית, ובפרקים הקרובים אנחנו נתחיל לדבר על החלק המשלים לאסטרטגיה בין-דורית, והיא אסטרטגיה בהורשה, שגם זה נושא שהוא מרתק וגם כן יש בו המון המון ערך לקבל. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות, אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.